שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אליי. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן וניצה מזוז. בתוכנית שלנו היום נדבר קצת על המדינה שלנו, מדינת ישראל, ננסה להבין את היחס של גדולי המקובלים להקמת המדינה, ננסה לדעת איך אפשר להביא אל החיים שלנו כאן כוח טוב, מהי בדיוק חברת מופת ולמה היא התפקששה לנו אי שם בדרך. בואו נתחיל בהתחלה, דור החלוצים, בבקשה.
אני זוכרת שזה תמיד, הסתכלתי על זה בעיניים מאוד, עם המון פליאה. איך זה קרה? איך אנשים שהגיעו באמת בצורה כזאת, הצליחו לשקם את עצמם, ובכוחות שנראים כמו כוחות על, הצליחו להקים מדינה, למרות הקשיים המאוד לא פשוטים שחיכו להם גם במדינה. לא רק שהם ברחו והגיעו ממקום קשה, הם גם הגיעו למקום לא פשוט. מקום עם הרבה קושי מכל הבחינות, גם מחלות, תברואה, בעיות, וכל מה שחיכה כאן. ולמרות הכל, זה היה נראה באמת דבר ענק. אז הייתי רוצה באמת לשמוע ממך איך אתה רואה את הדברים, איך חוכמת הקבלה, איך מקובלים רואים את הנס הזה שנקרא הקמת מדינת ישראל.
זה באמת נס. אמנם שחלמו עליו המון שנים, 2000 שנה, וידעו כבר שזה יקרה. מקובלים דווקא הם שהיו תמיד בחזון הטוב והיו משתוקקים לזה שזה כבר יקרה. בימי האי, בימי ביניים, במאה ה-16, כבר הם התחילו להגיד שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, ומאז והלאה צריכים להקים את החינוך של חזרה לארץ ישראל, גם גשמית וחזרה לארץ ישראל הרוחנית. והם מאוד היו נחרצים לזה. ומתי שהתחילו כל התנועות האלה, שם במיוחד זה מרוסיה, כן, של החלוצים, עלייה ראשונה ושנייה, אז תמכו בזה מאוד חכמי הקבלה, הם ראו בזה ממש כבר כניסת העם לשלב האחרון, שזה תיקון, גמר התיקון, ישראל על אדמתם, וזה חזון שהוא מאוד מחבר את החלוצים החילונים עם המקובלים. ואני שהגעתי למורי, רב ברוך שלום הלוי אשלג, בנו הבחור של יהודה אשלג, בעל הסולם, אז אצלו עניין של המדינה ויישוב היהודי בארץ ישראל, זה היה ערך גבוה, נעלי מהכל. ומקובלים תמיד קרוי ליהודים לעלות לארץ ישראל, ולחזק כאן את היישוב, ולהיות כמה שיותר מעורבים עם החילונים, עם הדתיים, כולם יחד, שהם אנחנו בני עם אחד וכן הלאה. גם רב קוק ששייך לזה ותמך בזה מאוד. זאת אומרת, זה באמת, זה באמת החזון ורצון העליון וחומת הקבלה היא כולה כולה בעת, ותמיד הייתה עם הציונות.
בקטע הבא ננסה להבין קצת יותר לעומק את היחס של המקובלים להקמה של המדינה, אל מה שאמור לקרות כאן. בואו נראה, בבקשה. הרב ידבר על בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, מגדולי המקובלים של המאה הקודמת, בבקשה.
אצל בעל הסולם בסכין השבת, שהוא היה חותך עם חלה בשבת, אז הוא היה, אז היה כתוב מדינת ישראל. סכין שבת, זה ממש, כאילו, אפשר היום להגיד להרבה חוגים ויגידו שזה חילול.
מעניין, למה מדינת ישראל ולא למשל עם ישראל?
לא, 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 דווקא מדינה, הם ראו בזה שעם ישראל חוזר לאדמת ישראל, ומקים כאן ממש מדינה, שיש בה כל כל מה שחייב להיות למדינה, ושהמדינה הזאת ידעה לחנך את האנשים, ולחבר את אותם כולם, וידע איך להגן על עצמה, ולבנות באמת כל התנאים שבהם עם ישראל הגיע להיות עם השם. לכן אפשר להגיד שמקובלים היו מאוד מאוד תומכים בזה. ובמשך כל השנים האלו, הם היו נמצאים בהצנת לכת עם העם ועם המדינה, מפני שמדינה הייתה בונה את עצמה.
כן.
הם תמכו בזה, אבל בצורה כמה שהם היו, זה קבוצות קטנות, זה יחידים אפשר להגיד, כן, זה יחידים שבעם. אבל אחרי שאנחנו היום נמצאים במצב שאנחנו כבר
מיוצבים.
כן, אפשר להגיד, מיוצבים היטב. ואנחנו רואים שאנחנו צריכים איזה, בכל זאת, תנאים חדשים, חזון חדש, ויש איזה מין הרגשת הדכדוך, משהו, חולשה, חוסר, חוסר מטרה, איבוד המטרה מסוים, ואז אנחנו צריכים באמת למה שהם ממליצים. לכן עכשיו דווקא הזמן, בזמן של 70 שנות מדינת ישראל, קצת להתרענן במה שחוכמת הקבלה מדברת על תפקיד מדינת ישראל, תפקידם ישראל, גם בתוך המדינה וגם בכל העולם, שזה ייתן לנו בכל זאת אור לרגלינו.
בקטע הבא ננסה להבין קצת מהי חברת המופת שראו המקובלים בעיני רוחם, על מה הם חלמו, מה הם רצו שיקרה כאן, ואולי נוכל לקחת כמה דברים גם אל החיים שלנו היום. בבקשה. אתה בונה בית, עכשיו מה אתה שם בתוך הבית? מה הם ראו? מה כל כך שימח אותם בהקמת המדינה? מה הם חלמו שיקום פה?
קודם כל, אנחנו צריכים כאן לברר קשר לארץ ישראל, לאדמה. קשר ההיסטורי זה לא מספיק. למקובלים אין איזה רגשות מיוחדות, נוסטלגיה וכן הלאה להיסטוריה. אלה יש לנו קשר מאוד מיוחד פנימי רוחני. על זה צריכים לדבר לחוד. הלאה, זה דבר אחד. דבר שני, נגיד לא מדינה. נגיד שאנחנו מרכיבים בנגב או באיזה מקום או בכלל, באיזה מדבר אחר או באיזה מקום אחר, זה יפה. בשוויץ, לא חשוב. היינו מארגנים או שם באוגנדה או, כן? בכל מיני מקומות, היינו מארגנים את המקום שלנו. כפר ל5 מיליון איש, ל10 מיליון איש. לא חשוב איך לקרוא לזה. הבעיה שלנו, של עם ישראל, שאנחנו חייבים להיות דוגמה לאומות העולם. זה לפי התוכנית הבריאה, מה שרואים המקובלים. ולהיות דוגמה לאומות העולם, אתה חייב להיות במשהו דומה להם ושונה מהם. אז אתה צריך להיות מאורגן כמו שהם.
מה זאת אומרת
מדינה,
מאורגן כמו
שהם? מדינה, משרדים, כן? אמנון, פשוט כל מה שיש במדינה, כן? זה חייב להיות מצד אחד. מצד שני, אתה צריך בכל הדברים האלה להראות איך שזה לא שייך לכולם, אלא שייך רק לך, ועד כמה שזה נעלה, עד כמה שזה מיוחד, עד כמה שזה יכול לשמש דוגמה לכולם.
במה? במה מיוחד? במה נעלה? במה דוגמה?
זה כבר אנחנו נדבר, אם אתם רוצים כבר עכשיו, בזה שיש לך שיטה אחרת של ניהול המדינה, ניהול העם, ואהבת לרעך כמוך, שזה בעצם נמצא ביסוד העם, ואתה מחנך את העם לכיוון זה, מקים מדינה אך ורק על התשתית הזאת, של ואהבת לרעך כמוך, שכל מדינה זה קבוצה של אנשים שווים בחיבור יפה ביניהם, ואת זה אתה יכול להציג לעולם כדוגמה, שכל העולם כל כך זקוק לחיבור. והוא רואה היום ומרגיש עד כמה שהוא לא מסוגל להגיע לזה. ואתה צריך להראות לו דוגמה שכן אפשר להגיע, רק תראו איך לעשות. אז אתה צריך מצד אחד להקים את המדינה ולסדר את העם, שזה יהיה כמו בכל מדינה אחרת, ומצד שני, עד כמה שאצלך, בגלל החינוך שלך ואהבת לרעך כמוך, כן? יש שינוי.
השינוי יונע על ידי זה שנצליח להביא אל החיים שלנו כאן כוח טוב. בקטע הבא ננסה קצת להבין מהו הכוח שפועל בנו היום, איך אפשר להביא כוח גבוה ממנו. בבקשה.
בוא נחדד רגע, במה דומה, במה שונה. במה אנחנו דומים לעולם? בזה אמרת במבנה, בזה שכולנו חיים באיזה שהן מסגרות מסוימות. במה דומה, במה שונה?
לא פשוט, אבל בוא נתחיל. בקצרה. אנחנו מנוהלים על ידי מה שנקרא יצר הרע, האגו שלנו. זה ברור לכל העולם, שזה הכוח שדוחף אותנו, מנהל אותנו, מחייב אותנו בכל דבר ודבר. כל אחד רוצה להצליח ורצוי על חשבון הזולת. להראות את עצמו שהוא יותר מהזולת. התרחתיות הזאת היא ממש הורסת אותנו, אבל זה הכוח שלנו, אנחנו יכולים בלי זה. כן? חסר לנו לאזן את הכוח הזה הרע, שנקרא בראתי יצרה, בכוח הטוב. כוח הטוב, כוח של חיבור ואהבה. על כל פשעים תחסה אהבה. איפה שאני מרגיש את הרע, אני חייב לשלים אותו, לאזן אותו בטוב, ביצר הטוב. היצר הטוב מקבלים על ידי חינוך. זה חסר לכל העולם. כל העולם חושב שהוא יכול להתקדם רק על ידי כוח הרע. כוח האגו, כוח תחרותי, ורק בזה להתקיים ואין ברירה. חוכמת קבלה אומרת, לא יכולים. בסופו של דבר נגיע למצב שאנחנו כמעט נרוס זה את זה. לא ניתן להתקיים. אנחנו גם כך 90% מהעוצמה שלנו, אנחנו כולנו מכוונים אותו למלחמה. אז חינוך שחומת הקבלה מציגה, זה איך אנחנו יכולים לעורר ולבנות לידינו כוח הטוב, חוץ מרע, לאזן אותו בטוב. אז בין שני כוחות האלה אנחנו יכולים להתקיים בנכון, כמו בשני מושכות, לכוון את עצמנו. זה בעצם סך הכל הפתרון לחיים המוצלחים.
ואיך מה שתיארת עכשיו קשור למדינת ישראל?
מדינת ישראל חייבת לממש את זה. היא חייבת לדעת איך מושכים כוח הטוב, ואיך על ידו מאזנים את הכוח הרע, וכך מארגנים כל המערכות שבמדינה. בתוך המשפחה, בין הילדים, בחינוך שלהם, בין כל אחד עובד ומעביד, ובכל המשרדי הממשלה, ובכל העם, בכל מקום, שכולם כולם מתחנכים בצורה כזאת, שכוח הרע מאוזן עם כוח הטוב.
שאלה האחרונה, כי הזמן שלנו נגמר.
כן.
יש הרבה אנשים שמתקוממים לשמוע שהישראלים, אנחנו לצורך העניין, אומרים על עצמם שיש בהם משהו שהם יותר טובים מהאחרים.
לא טובים.
איך אתה תופס את הישראלים?
אני לא תופס שזה טובים.
אז מה
כן? יש לנו שיטה שאנחנו צריכים לממש, אבל אנחנו לא טובים מלכתחילה. בוא ניקח את השיטה, נאזן את עצמנו, נראה דוגמה טובה לכולם, שהם יגידו שזה טוב, ולא אנחנו.
שיגידו עלינו שאנחנו טובים. חיים חדשים, תודה שהייתם איתי, עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, להתראות.